שלום צופים יקרים, אנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו עוסקים בכלכלה על פי חוכמת הקבלה וחוכמת החיבור. היום אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד מיוחד, סיפור יציאת מצרים. אולי לא ברור מה ההקשר הכלכלי שלו, אבל בעזרת הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן, ובעזרת חברי איגור ליטבינוב, ננסה להבין איך סיפור יציאת מצרים גם משתקף בתהליך ההתפתחות הכלכלית שהעולם עבר. אז נתחיל. הסיפור מתאר שבני ישראל, שבני יעקב היו בארץ ישראל. מה זה המצב של ישראל?
לא, זה היה ארץ כנען.
ארץ כנען, נכון, ארץ כנען. מה זה המצב הזה של ארץ כנען לפני הירידה למצרים? ברמה הכלכלית אני שואל. אנחנו בכלל, כל השאלות אנחנו נרצה לכוון למישור הכלכלי, כי אנחנו רואים בתהליך היציאת מצרים איזשהו תהליך של התפתחות.
אבל מה זה נקרא ברוחניות מצב הכלכלי? זה... כמה אני צריך להשקיע כדי להשפיע לעולם, כדי לתת לעולם, כי זה הכלכלה כבר כלכלה אלטרואיסטית. זאת אומרת שאני עושה חשבון עד כמה שאני אהיה מועיל לעולם. זה הכלכלה שלי. אתה מסתכל עליי כמו על משוגע, אני מבין שאני כבר מדבר כאדם לא שפוי.
לא, כי אני מחפש את התהליך. אני מחפש את התהליך. אני מבין, זה התוצאה באמת הסופית שאנחנו...
לא סופית. זה לפני יציאה למצרים.
לפני יציאה למצרים כבר הייתה...
כן, זה יעקב, אדון. זה יעקב עם בניו נמצאים בהשפעה הדתית, ברצון להשפיע לעולם. ברצון להתקדם בתכונת ההשפעה, ולכן אין להם ברירה, אלה שיהיה להם האגו יותר גדול שהם יכולים להעביר אותו על מנת להשפיע, לעלות מעל האגו, ולכן הם יורדים למצרים.
ואיזה ציור כלכלי יש בתקופה הזאת?
כולם שווים, כולם אחים, כמו משפחה אחת גדולה, בהשתוות, בממש בעזרה הדדית. הם חיים חיי קומונה, אין לאף אחד עסק משלו. כל הכלכלה שלהם היא כלכלה שיתופית, וככה הם נמצאים בכזה דבר. עכשיו, כדי להגיע למצב עוד יותר משובח בכלכלה שיתופית, בכלכלה שהיא... שכל אחד עובד רק למען החברה הכללית, כמה שהוא יותר מסוגל להשפיע. הם צריכים שביניהם יהיה יותר כוח האגואיסטי. אם אנחנו, נגיד, נמצאים בחיבור בינינו, יפה, טוב, עובדים כקבוצה אחת, מרוויחים ומחלקים כולם לשווה, זה טוב. זה ככה. אבל אם אנחנו נגדיל את עצמנו בפי כמה וכמה במספר האנשים, אם אנחנו... נגדיל את האגו שבכל אחד פי כמה וכמה ממה שיש לנו היום, ואז נבנה את הכלכלה שלנו שהיא תהיה שיתופית, יפה, כמו שעכשיו במשפחה אחת, שיהיה ככה לכל העולם, לכל העם, כן? אז כבר אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם כוח עליון בעוצמה הרבה יותר גדולה. 70 נפש. ככה זה, כך נקרא, כן, יורדים למצרים, יוצאים מהמצרים 3 מיליון נגיד איש. זה העם הגדול, כן? זאת אומרת, כל ההבדל בין 70 נפש ו3 מיליון, ההבדל הזה זה הבדל האגו שגדל, שהם קיבלו מהמצרים, שיגדל ביניהם כוח התחייה, כוח האגואיסטי, אני רוצה להיות יותר מכולם, אני רוצה להצליח, אני רוצה לנצל את כולם, וכן הלאה וכן הלאה. ועל פני זה הם הולכים עכשיו את האגו שלהם ומתקנים. ולזה, כדי לתקן את האגו הזה ולהגיע שוב לשיתוף, הם צריכים כבר תוכנת התיקון, שיטת התיקון שנקראת תורה.
כלומר, הייתה כלכלה שיתופית, עכשיו הם יורדים למצרים כדי לאסוף עוד תוספת האגו?
זה נקרא ירידה למצרים, זה לא גיאוגרפית, כן. פיזית.
אוקיי.
זה הם מגיעים למצב שביניהם מתחיל להיכנס כל מיני חשבונות, פרו עם כל מיני שרים שלו, העם המצרי, כאילו זה כל הכוחות האגו שבתוך האדם מתחילים להתגלות.
ואז הם אמורים להגיע בסוף, בסוף התהליך, לכלכלה שיתופית.
אבל הם רוצים להמשיך בשיתוף, אבל רואים שלא מסוגלים. שכל פעם שהם רוצים יותר להתקשר ביניהם, להיות כקבוצה אחת, כמשפחה אחת, הם מגלים שיש ביניהם ממש כוחות האגואיסטיות שמרחיקים ביניהם, שהם לא מסוגלים לעשות חשבון לטובת כלל, אלא כל אחד מתחיל ככה להרגיש שיש בו האגו שכל הזמן מסדר אותו, כך לנצל את הזולת, לנצח בכל מיני הדברים, וכך זה נקרא שליטת הפרעה, זה נקרא שהם נמצאים בעבדות תחת הכוחות האגואיסטיים שלהם. זה נקרא גלות מצרים. שאני איתך פעם היינו חברים, והכל היה בינינו פתוח ושווה, ולגמרי היינו ממש מרגישים כגוף אחד, ופתאום בינינו יש לו, זה שלך וזה שלי, וכמה יש לך לי, אני רוצה שיהיה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. זה נקרא שליטת האגו בינינו, שליטת פרעה.
מתואר שהיה רעב בארץ ישראל,
כן.
ואז היו צריכים לרדת למצרים.
מה זה רעב בארץ ישראל? הרווח להשפיע יותר, להביע אהבה, להביע השתתפות יותר, לא היה הזדמנות. כי אין יותר אגו שעליו אפשר להתמודד, ועל פניו אפשר לבנות יחסים של השפעה ואהבה. זה נקרא רב, אצלם, אצל בני יעקב. אתה מבין? אצל חברה הקטנה הזאת וקדושה, שכולה, כולה היא מגיעה מאברהם, מיצחק, מיעקב, זאת אומרת, כולה היא מאבדת את עצמה רק לשיתוף.
במונחים כלכליים, בואו רגע ננסה לתאר, מה זה הרב הזה?
אין כסף, יש הכל פתוח לכולם, כל אחד, זה כמו במשפחה. במשפחה יש כסף. אתה מבקש מאשתי, תעשי לי בבקשה כוס קפה, כך 5 שקל. כך 5 שקל. כן?
כן, עם האפה זה 7.
עם הילדים זה יותר. כן, ועם הילד ככה, הילד אומר, אתה אומר לי, לך תעשה שיעורים, קודם תשלם לי. ככה זה, כל דבר, ככה אתה עושה?
לא.
לא, זהו, אז בדיוק ככה, אז יש מקום לכסף.
רגע, לא הבנתי. הרעב, הרעב, לא הבנתי את הרעב שאנחנו מדברים...
רעב זה רעב להשפיע, להמשיך באהבה זה לזה. אין אל מה, זהו.
מה זה רעב להשפיע במונחים כלכליים?
שאני לא יכול להשפיע יותר ממה שאני עכשיו משפיע. כי אין לי יותר יצר הרע. אני יכול להיות באהבה אם אני מתגבר על הרע שבי, ואז אם יש בינינו איזה קרע, איזה מרחק, אז על פני זה אם אנחנו מתגברים... מגיעים לחיבור, זה נקרא אהבה. עד כמה אנחנו, איך אנחנו מודדים את האהבה? לפי שנאה שיש למטה, ואנחנו בנינו גשר אהבה מעליה, מעל השנאה. ככה מודדים. ואין לי על מה למדוד יותר. אני, זהו, הגענו לאהבה, אבל זה פרצוף קטן, מצב קטן, של יעקב. יעקב הוא קטן. להגיע לפרצוף שנקרא ישראל, במקום יעקב ישראל, אנחנו צריכים לקנות אגו חדש, לעורר בנו, שיהיה אגו יותר, יותר גדול, שנקרא מצרים, פרעה. ואז אם עליו אנחנו מתגברים, אז אנחנו מגיעים לשלב שנקרא ישראל.
הכלכלה העולמית היום נמצאת במצב לפני יציאת מצרים, באמצע, איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו נמצאים עדיין בבבל, הארוסה, שעוד לא מכירה עד כמה שהיא הרוסה. אין דוגמה בעולם, כן, שאתה יכול להגיד שזה כלכלה הנכונה. לכן אין בעולם שלנו מקום שאתה יכול להגיד, או מדינה הזאת היא מתקיימת בצורה הנכונה, בוא ניקח ממנה דוגמה. זה אנחנו צריכים לעשות. דווקא עם ישראל בארץ ישראל היום צריכים לתת דוגמה לכל העולם איך להתקיים בצורה כלכלית הנכונה. ואז אתה מגיע למצב שעד כדי כך אתה משפר את היחס בין בני אדם, שלאט לאט אתה מעביר משקל של הכסף לכל מיני יחסים סוציאליים בין בני אדם, והמדינה לוקחת על עצמה יותר ויותר טיפול באנשים, במידה שהם מגיעים לשוויון, במידה שהם מגיעים להשפעה הדדית, אז שם אין מקום לכסף, כמו במשפחה. אתה מבין? ואז... אבל זה רק על ידי חינוך. על ידי חינוך שאתה תגיע למצב שאנשים יכולים להיכנס לחנות ולקחת בדיוק מה שהם צריכים ולא יותר. או שאתה מחלק לפני זה, עוד בצורה פחות כזאת, שלמה, שאתה מחלק לכל האנשים שבמדינה איזשהו סל הכרחי שמגיע לכל אחד ואחד. זאת אומרת, הרבה יותר פעולות סוציאליות, כן? שאנחנו בונים בעם. ואז עניין של הכסף לאט לאט הוא נשאר רק לדברים המיוחדים, לעסקים מיוחדים, וככה שזה נעלם לגמרי.
אנחנו לומדים שלגלויות יש איזשהם מאפיינים דומים, שכל פעם אנושות עוברת איזשהו תהליך של גלות וגאולה, גלות וגאולה, זה ארבע גלויות, ארבע גאולות. ורצינו לשאול, בכל מצב יש, במישור הכלכלי אנחנו שואלים כמובן, בכל פעם יש איזשהו פרעה שמתגלה. בכל אחד מהגלויות. מה מסמל ירידה למצרים סליחה, מהו הכוח של פרעה ששולט בכלכלה העולמית היום? אמרת שאנחנו אפילו עוד לא הגענו למצרים במובן ה...
כי זה, הגענו זה נקרא שאנחנו מכירים בזה, שאנחנו מרגישים את זה, שאנחנו מרגישים שבינינו נמצא הכוח האגואיסטי, שלא מאפשר לנו לבנות כלכלה נכונה, יחס הנכון בין כולם, שאנחנו מבטיחים לעצמנו עתיד הבטוח. אין לנו את זה. אנחנו כמו ילדים קטנים משחקים באש, בדברים מסוכנים מאוד. אנחנו נמצאים כל פעם על סף המלחמות, קריסות, וככה זה, כאילו משוגעים, טוב לנו כך. אתה רואה על מה חושבים. הייתה תקופה שאנחנו חשבנו שכל העולם מתחיל לסקסק. אבל זה היה זמני שפיתחנו את מעמד הביניים. כן? זה היה זמני, וגם כן זה היה במיוחד כדי להראות לכל העולם שהכלכלה המערבית היא יפה וטובה, לעומת כלכלה הרוסית נגיד, כן? אז הם פיתחו בכוונה את המעמד הביניים וכל הדברים הסוציאליים, להראות לכל העולם שהם הצודקים. אבל ברגע שרוסים נפלו, ואין למי להראות שאתה כל כך לארץ' ויפה בסדר, אז התחיל כל העניין של המעמד הביניים להיעלם. היום זה הולך ונעלם, ואנחנו מגיעים למצב שאם זה יימשך ככה הלאה, אנחנו מגיעים למצב שתהיה אליטה מאוד מצומצמת, מאוד קטנה, צרה, וכל היתר תחת אליטה, הם יהיו ממש חיים מיד לפה. ממש, בצורה כזאת, כולם. כולם. 90%, 95%, 99%, לא יודע כמה אחוז מהאוכלוסייה, הם יחיו חיים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מצומצמים, וזהו. אנחנו כאילו נמצאים בימים האחרונים של התקופה הטובה. זהו. והאליטות הם יהיו מנותקים. הם היו מנותקות מכל האוכלוסיית העולם, ושם זה החלטות אחרות, וכלכלה משלהם וכן הלאה. ככה זה יהיה. אנחנו מתקדמים למצב שכל הדיבורים האלה, על דמוקרטיה, על כל מיני דברים, זה כבר עברנו, זה כבר, אנחנו עוד חיים בעבר כאילו.
אני רוצה לשאול, בסיפור המקראי מתואר שהיה 7 שנות סובה, ואחר כך היה 7 שנות רעב.
כן.
איך זה בא לידי ביטוי בהתפתחות של הכלכלה? איך אתה רואה את התקופות האלה במה שהעולם עובר? מה זה מבטא? הרעב והסובה, וזה אפילו תקופות כאלה שהן ככה מדודות?
אנחנו כבר עברנו 7 שנות סובה. אנחנו כבר חשבנו, ואנחנו כבר אימצנו את כל מה שהיה אפשר לעשות בכלכלה אגואיסטית. אנחנו התפתחנו. הדייגו הגדול, שבעצם חשבנו שבסגשוג הזה יש לנו מצב להתפתחות האינסופית, אבל אנחנו מוגבלים כאן. אנחנו מוגבלים באוצרות האדמה, בנפט, במים, בגז, בהכל, במתכות, באוצרות אנרגיה. אנחנו מוגבלים ביבשה בעצמה, כן? אנחנו, העיקר שאנחנו מוגבלים בזה שאנחנו לא יכולים להיות לא מאוזנים עם הטבע הכללי. אם אנחנו לא יכולים ברמה הגשמית להוציא מהסך הכל, מהטבע, יותר ממה שאנחנו צריכים לקיום הגשמי, לקיום הפשוט כבהמה. כי לפי הגופים אנחנו כבהמות, קצת בתוספת. כן? ואסור לנו לכן להשתמש בטבע יותר. אם אנחנו משתמשים יותר, אנחנו גורמים לאי איזון. ואיזון הזה הוא בפידבק חוזר עלינו בתגובה מהטבע, בכל מיני צורות. שאנחנו ממש עומדים לפני נזקים הגדולים, שיבואו גם מצד החברתי, גם מצד הכלכלי, גם מצד הלאומי והסוציאלי, והעיקר זה יהיה מכה מצד האקולוגיה. כלומר, וזה הכל מתוך איזון. כי אנחנו קיימים במערכת עגולה. אנחנו חושבים, נו, אז אנחנו נגרום משהו לטבע שם, מרוקנים איזשהו שם אוצרות האדמה במשהו, זה לא נורא. אחר כך אנחנו נעבור לפלסטיק במקום מתכת, במקום פלסטיק לאיזשהו ננוטכנולוגיות. זה לא הולך כך. כי אנחנו קשורים בכל שיטת החיים שלנו. זאת אומרת, בסוציו-אקונומית וחברתית, ומה שלא תגיד. אנחנו גורמים לנזק במקום אחד, ומקבלים תגובה שלילית במקום השני. לגמרי במשהו אחר. לכן זה לא עניין שאנחנו סתם מרוקנים את האדמה, סתם משתמשים באגו שלנו ללא הגבלות. אנחנו בזה נכנסים לשלבים שלא נוכל לשרוד בזה. וזה הכרת הרע. זה נקרא הכרת הרע כלפי כל העולם שאנחנו נמצאים במצרים.
אבל אם אתה תראה עכשיו את האנשים איך הם חיים, הם יגידו לך שהם דווקא בסובה. הם מרגישים שטוב להם. לא, אולי לא לכולם, כן? אבל יש שכבה מאוד גדולה שהיא לא תרגיש שהיא באיזשהו רעב. בטח היא לא ברעב. רוב האנשים הם חיים טוב, מכונית, נוסעים להול, פנסיה.
נו.
לא מרגישים את הרעב.
אז בסדר, אנחנו נמצאים בתהליך.
המעבר הזה, אני שואל. אני שואל על המעבר. אתה אמרת 7 שנות צובה, אנחנו ניצלנו את כל כדור הארץ, ניצלנו את כל המשאבים, הפרנו את האיזון של המערכת. מה קורה ב7 שנות הרעב, אם כך?
ב7 שנות הרעב אתה מתחיל להכיר שאתה לא יכול במגמה שלך, ביחס שלך, להמשיך. שאתה בזה לא מגיע לסיפוק, לחיים בטוחים. שהנזקים שלך הם כאלו, המכות שלך הם כאלו גדולות, שאתה לא מסוגל לסבול אותם. כי מי עובר את המכות? פרעה ומצרים. זאת אומרת, האגו שלך מתחיל לסבול. האגו שבך מתחיל לסבול. ושוב אני אומר, זה שאתה אומר לי שבינתיים יש עוד שכבה גדולה, ככה מידל גלאס, שהוא עדיין נהנה מהחיים האלו, זה הולך ופוחת. בכל העולם. ובמערב ובארצות הברית דווקא. הם נמצאים לפני מכה גדולה. ואז התגלו 7 שנות רעב.
מה זה מבחינה כלכלית שהאגו סובל, כמו שעכשיו תיארת?
שאתה לא תוכל לנהל את העולם בכסף, כמו ששיחקת בזה משך 70-80 שנה האחרונות. שאתה לא תוכל להחזיק את האנשים במצב ברמה כמו שהם חשבו שיהיה להם. זה, אתה מגיע למצב, הבעיה היא שעין של כל, גם אנשי כלכלה וגם כל הסוציולוגים, פוליטולוגים, היא מאוד צרה, הם לא קולטים את התמונה האינטגרלית, כללית. אני שואל כך, נגיד, אתה מגיע להתפתחות טכנולוגית, מדעית, למצב שאתה לא זקוק לבני אדם, שאתה לא זקוק למהנדסים, אפילו הרבה מדענים, אתה פתאום פתחת כזה מצב שאתה יכול לעשות דברים ללא השתתפות אנשים, יש לך מלא אנשים שלא לצורך. אתה, היום יש לך מלא אוניברסיטאות, יוצאים משם אנשים למה? סתם מעבירים זמן. אתה לא זקוק באלו שיוצאים מאוניברסיטאות. אתה כבר לא צריך אותם. ממש. אלה סתם כדי להעביר זמן. זאת אומרת, יוצא שחוץ מהשכבה קטנה מאוד של האנשים שנמצאים ליד האליטה, שהם התעסקו בצורה טכנית איך לנהל את כל המסה הזאת. כל היתר זה, אין להם שימוש. פעם היה בשבילך חשוב כמה יהיו אנשים במדינה שלך, כן? 100 מיליון, 200 מיליון, סין הייתה מתגאה שיש לך 1.5 מיליארד או הודו. בשביל מה? צבא, הצבא אתה צריך 50,000, 100,000, מקסימום, בשביל מה עוד יותר? אתה לא צריך כלום, כן? עכשיו, כמה אתה צריך בחקלאות? כמה אתה צריך בתעשייה? אתה מבין? יש לכם סתם איזה נטל. היום, כמה שמדינה יותר גדולה במספר התושבים, זה רק אומר עד כמה שהיא כבדה יותר. עד כמה שלא נוח לה לעשות איזה שינויים שבה. הפוך לגמרי נעשה עכשיו בעולם ממה שהיה לפני 50 או שם 80 שנה.
והסיטואציה הזאת שעכשיו אתה מתאר, נגיד, שלא יהיה מה לעשות עם האנשים, מה זה? זה חלק ממכות מצרים שהאגו שלנו ילך ויקבל?
כי אתה צריך לדאוג למה אתה תעשה איתם. בסופו של דבר אתה עושה ככה. אתה עושה, אנחנו נגיע בסופו של דבר למצב שכל העולם הוא יהיה כשכבה התחתונה ממש היום, שחיה מיד לפה, וכל היתר זה רק אקסטרה קלאס, בלבד. שתי קצוות.
זה, לא זה באמת משתלב בסיפור של יציאת מצרים, שיש לך 1% שהוא חצי מההון בעולם הוא שלו. איך זה,
לא חצי, 99% מההון. ואיזה חצי?
איך אתה רואה סימנים לזה גם בסיפור של יציאת מצרים באיזושהי צורה?
לא, זה עדיין לא יציאת, זה יציאת מצרים. זה רק הכרת הרע בינתיים. זה עוד לא, זה לא, מה שיקרה אחר כך זה נראה. אנחנו נמצאים הרבה לפני כל הסיפור.
איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו נמצאים בין 7 שנות סוב ל-7 שנות רעב. עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בתפר.
מה התפר הזה באמת? מהו ההיפוך, איך אתה רואה שזה קורה?
שאנחנו עכשיו מתחילים לגלות לאט לאט, יותר ויותר, שהטבע שלנו, האגו שלנו, כל המערכת שאנחנו בנינו, זה הכל לרעתנו. מתחילים לקבל איזה מכות.
והכלכלה גם תקבל מכות?
כלכלה? קודם כל. מה זאת אומרת? למה שלא?
לא יודע, כי יש איזה רושם כזה שהיה ב-2008 משהו, הצליחו איכשהו לצאת ממנו באיזושהי צורה. היום המדינות מראות שהם איזושהי מגמה של התאוששות. כאילו, אני אנסה להבין לך כלכלה, תעשה את ההיפוך הזה בין שתי התקופות.
אני רק מבקש להסביר, תסביר לי בבקשה, איך אתה יכול לעמוד, להמשיך הלאה לנהל עולם, אם 90% מהכלכלת העולם היא לא מועילה לכלום. חוץ שמישהו קונה ומישהו עושה. מישהו עושה ומישהו קונה. אבל בדברים שאין בהם שום צורך. איך אתה בונה חברה שהיא המשך של דרגת דומם צומח וחי, שכל החיים הם למען משהו. אתה בכלכלה שלך היום, בכלל אתה הפכת כסף מאמצעי לכלכלה, עכשיו אתה עשית כלכלה למען הכסף. זה לא, זה לא, איך להגיד לך, זה, אתה חי במערכת שהיא כולה שקרית, שסיבבת אותה בצורה כזאת, שזה לא כלכלה? למה אתם קוראים לזה כלכלה? גם כן, אני לא מבין. תסביר לי, מה יש כאן, לכלכלה זה מאיזה מילה?
לכלכל.
לכלכל, מה?
מה אתה מציע? זה מילה? לא, אפשר לדבר על זה, רק יש לנו עוד דקה.
לא,
אבל איזה מילה אתה מציע?
זאת אומרת, אנחנו, לא, זאת אומרת, אנחנו מגיעים למשבר שאנחנו מתחילים להבין שכל המערכת שאנחנו בנינו היא מערכת שקרית, שאנחנו לא יכולים על ידה גם כן לנהל שום דבר, ולפנינו לקבל מכות עד שאנחנו נתחכם בזה.
אז השקר הזה זה מצרים כבר?
זה מצרים, אבל לפנינו 7 שנות רעב.
אוקיי. אז זה היה הפרק הראשון שלנו בסדרה, אנחנו נעשה כמה תוכניות, הסיפור יציאת מצרים, זה מאוד, מאוד מעניין, תודה רבה הרב דוקטור מיכאל אייטמן, תודה לאיגו שתהיה באולפן, תודה צופים יקרים, תהיו איתנו בהמשך הסדרה, נמשיך לדבר גם על יציאת מצרים וגם על כל ההתפתחות הכלכלית בעולם, תודה ולהתראות.